טוב, נתחיל אליי את השיעור בברכת מזל טוב לאמירם, להולדת הבן, השדר שלנו מכל ישראל. אני רוצה אולי להגיד כאן בהזדמנות זאת גם לאמירם וגם לכולנו, בעניין של להביא ילדים לעולם. אנחנו דור אחרי השואה. בשואה שליש מהעם היהודי נרצח, נשמד, לצערנו הרב, בכל דור יש לו את המשימות שלו. נכון שבדור שלנו יש כמה וכמה משימות. הקמנו מדינה, לבנות את הארץ, לפתח אותה. יש הרבה דברים מה לעשות במדינה. אבל אני חושב שהמשימה בעיה הידיעה של הדור שלנו ושיבוא אחרינו בעזרת השם, זה להרבות את עם ישראל. אם נאמר 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה, אנחנו צריכים להרבות, דהיינו, להכפיל ולשלש את מספר היהודים בעולם, בעיקר בארץ ישראל. והיום יש כבר 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. המספר הזה הוא לא מקרי. בכלל יש כלל גדול, מספרים הם לא מקריים. יצאנו 60 ריבו ממצרים, 600,000, הקמנו את המדינה, היינו 600,000. כמו שהמהר"ל אומר, המהר"ל מפראג אומר, המספרים, כל מספר יש לו משמעות, אבל המספר ש 60 ריבו או 6 בכלל, יש לו ערך של עם. 60 ריבו זה המינימום של עם, נאמר. 6 מיליון זה עם כפול 10. היום אנחנו כאן 6 מיליון, אבל המלאכה לא פסקה. וברוך השם, היום הריבוי הטבעי כאן בארץ ישראל הוא באמת גדול מאוד יחסית. לאירופה בוודאי, שם ההפך, שם האוכלוסייה השלילה הולכת ופוחתת.
לצערנו סך רק מיליון מה זה שואה. אני משתה לסביר אותה שואה, אני בלי עכשיו 13 מיליון, סך רק מיליון,
עד 6 שנה. חכה, יש לו זמן.
70 שנה.
70 שנה זה עם שחי 3,000 שנה. ניקח לדוגמה את המשפחה שלי. המשפחה שלי, לצערי הרב, ושמדה מצד ההורים שלי. לא נשאר אף אחד חוץ מדוד אחד שגם הוא נפטר. בעצם לא נשאר שום דבר. אז אם הוריי זכרונה לברכה היו היום קמים מקברם והיו מסתכלים על המשפחה שלי, אני רוצה להגיד לכם, היו כל כך שמחים. למה? מסך הכל נשארנו מעט מאוד, ולהוריי היו שני ילדים בסך הכל, אחי שיחיה ואני. והיום אני רוצה להכניס את המשפחה שלי לעולם הזה, אין מקום. אני מדבר רק על הנכדים. אני לא מדבר על הדור שיבוא אחרינו בעזרת השם. וההתפתחות היא בצורת עץ. עץ. דהיינו, מכל ענף עוד 2 ענפים, עוד 3 ענפים. ככה זה עולה. אז היום, ברוך השם, יש ריבוי הטבעי עצום בארץ ישראל, וגם יש עלייה, אבל עיקר זה הריבוי העצום. אני רוצה לברך אותך. גדלו אותו לתורה, לחופה למעשים טובים, תכניסו אותו ביתו בזמנו בברצו של אברהם אבינו, ותמשיכו לגדל את עץ המשפחה. תהיה לכם הרבה ילדים בעזרת השם. וגם ילדות, גדלו את כולם לתורה, לחופה למעשים טובים. גם נפתלי יכול להעיד, נכון? אני כבר לא סופר את הנכדים שלך. הכל יהיה כמה זמן, אתה בא, נולד לי נכד. וככה צריך להיות. ואני רוצה לברך בהזדמנות את כל הרווקים ואת כל הרווקות שכל כך סובלים, וההורים שלהם סובלים עוד יותר, שיזכו להקים בית בישראל ויזדרזו בדבר הזה. תזדרזו. כמה שיותר מוקדם, יותר בריא, יותר טוב. זה דבר ידוע. הורים צעירים, יש כוחות לילדים. הורים מבוגרים, כבר אין להם את אותם כוחות שצריכים באופן טבעי להיות לגידול ילדים. לגדל 10, 12, 15 ילדים, צריך לזה כוחות, נכון? אז אני מאחל לכל הרווקים והרווקות, שכל החשבונות הצדדים יזיזו הצידה, יראו את העיקר ולא את התפל, ויקימו בית נאמן בישראל, בעזרת השם. סליחה שאני פתחתי את זה, כיוון שהוא בישר לי את הבשורה הטובה, את השיעור בעניין הזה. הנושא שרציתי לעסוק בו זה עניין של הטבח הנורא שהיה בארנוף, שראינו, חווינו את זה. ואי אפשר לעבור לסדר היום באופן לאומי, אבל גם באופן פרטי, כל אחד מאיתנו, מבלי להתייחס אל הדבר הנורא הזה. אבל לפני הכל, אני הייתי רוצה אולי לחזור על מה שדיברנו באחד השיעורים הקודמים, זה הנושא של רגישות. רגישות. הרב באורות התשובה, תפתחו בבקשה את אורות התשובה. בפרק י"ג סעיף ד', פרק י"ג סעיף ד'. בדף צדי ג', כן? הרב כאן מתייחס על איך אפשר להצטער, ומי ראוי להצטער באמת בצער הציבור. אני ברשותכם אקרא את הסעיף הקצר הזה, ואני רוצה קצת להעמיק בדבר הזה. אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, כי אם כשיקדש את דרכיו ויתקן מידותיו וישוב בתשובה שלמה. אני רוצה להסביר את העניין הזה. אדם, יש לו מדרגות ברגישויות. כל אדם לפי המדרגות שלו. אם ניקח את הרגישויות שונות של בני אדם, כסולם נאמר, מלמטה למעלה. אני אומר, האדם שהוא לא רגיש בכלל אל הזולת, אל צערו של הזולת, אל כאבו של הזולת, הוא מה שנקרא אטום, חוספס, יש לי כל מיני ביטויים כאלה. חז"ל קוראים לזה רשעים בחייהם נקראים מתים. הם חיים פיזית, אבל הרגשות שלהם, הם לא מרגישים את הזולת. זה יכול להיות בתוך המשפחה, אנשים יכולים לחיות במשפחה עשרות שנים מישהו, ורואה אותו בעיניים, אבל לא בלב. הוא לא מרגיש אותו. אם זה האישה שלו, הילדים שלו, הוא לא מרגיש אותו. הדודים שלו, זה לא משנה. יכול לקרות דבר כזה, מה אתם אומרים? כן? יכול לקרות דבר כזה. לא, לא. לי! סליחה. כשאנחנו לומדים, צריך להבין שהרגישויות זה לא דבר סטטי. זה דבר משתנה. אדם יכול להיות בביתו מאוד לא רגיש לסביבה שלו, והוא יצא לרחוב, יצא לרחוב, שם פתאום הוא מגלה רגישויות גדולות לאנשים שאפילו לא מכיר אותם. יכול לקרות דבר כזה. זאת אומרת, הנושא הזה של רגישות אל הזולת, הוא באמת יחסי, הוא משתנה מאדם לאדם, מזמן לזמן, ממקום למקום. הרב כותב כאן, אומר, בשביל באמת לחוש את צער הציבור, להוריד דמעות באמת, בשביל זה אדם צריך להיות אדם טוב. אדם טהור, אדם שיש בו את אותה מידה של רגישות לעולמו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, שיקדש את דרכיו, דיינו, יתקן את המידות שלו. לא יכול להיות אדם שהוא גאוותן, גס רוח, כעסן, או משהו כזה, שהוא ירגיש את צערו של הזולת. ההפך, לפעמים הוא מצער את הזולת, הוא לא מרגיש שהוא מצער אותו בכלל. לכן, בשביל להתחבר לצער הציבור, לצער הזולת בכלל, אדם צריך לתקן את מידותיו. תיקון המידות זה דבר א' ב' של חיים. קודם כל לתקן את המידות. ובראש כל המידות צריכה לעמוד העניין של הגאווה והכעס. אלה הם שתי המידות שצריכות יותר מכל תיקון על מנת להרגיש את הזולת, את כאבו ואת צערו. השתתפות בצרת הציבור, אומר כאן, בעומק הלב, אומר כותב הרב, היא עצמה גם כן שכר מצווה. מה, המצווה הזאת שאתה מרגיש את הזולת, זה שכר מצווה. אתה מחובר, אדם שמרגיש את הזולת, הוא מחובר, כלומר באמת. תכף נראה את הדברים במסילת ישרים, כשהרמח"ל מתייחס לדבר הזה. היא גם כן שכר מצווה. שמי זוכה לזה, לשכר מצווה הזה? רק זכי הנפש, תמימי דרך ההולכים בתורת השם, הם זוכים באמת להצטער בצער הציבור ובצער הכלל. על הדבר הזה ראיתי, כותב הרמח"ל, במסילת ישרים. הוא כותב לגבי החסיד. אומר החסיד, בכלל יש מדרגות נאמר, בעבודת השם, מדרגות בני אדם. עמך ישראל כולם מה? כולם מה? צדיקים, איך אתה יודע? איך אתה יודע אבל? כתוב. לעולם ירשו ארץ, כתוב. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, עמך ישראל כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. זה נכון. אבל יש קומה נוספת שנקראת חסידים. חסיד. ככה מסביר הרמח"ל. ההבדל בין צדיק לחסיד, שצדיק הוא אדם אינטרסנט. הוא רוצה לעבוד את השם, אבל בשביל שיהיה לו טוב בחיים. זה הכל. בעצם הוא עובד את עצמו, הצדיק. הוא אומר, אני רוצה להיות מאושר. מישהו מעוניין כאן להיות מאושר? מי? ברצינות. בסדר, לגיטימי. ואתה פועל לזה? נשתדל. אתה אומר, אפילו בתהילים כתוב, אשרי האיש, אשרי יושבי ביתך. אשרי. בסדר גמור להיות מאושר. אבל זאת היא קומה אחת. אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג לי? לכן אדם משתדל, מתאמץ, מצד אחד ללכת בדרך הטוב, בדרך טוב ישרה, ומצד שני להיזהר לא ליפול לכל מיני מאמורות, לכל מיני דברים. סור מרע, ועשה טוב. זה הצדיק. על הקומה הזאת יש מדרגה שנקראת חסיד. אני לא מתכוון כרגע לחסיד חב"ד או ברסלב או משהו כזה. הרמח"ל, שהוא כתב את זה, זה היה לפני חסידות חב"ד וברסלב. זה מהחסידים הראשונים, מה שנקרא. יש ביטוי כאן במשנה, חסידים הראשונים היו מכוונים את ליבם. כן, אז זה הרמח"ל. אז אומר הרמח"ל, מה זה חסיד? אולי שמעתם את המילה אידיאליסט? מישהו שמע פעם את המילה הזאת? איפה שמעת על זה? שמעת דבר כזה? איפה שמעתם דבר כזה? איפה לא? למה אני אומר? הדור שלנו הוא קצת אינטרסנטי. צריך ללמד זכות על הדור. באמת צריך ללמד זכות, להגן על הדור, ללמד זכות. אבל אנחנו עברנו מאז הקמת המדינה קצת שינוי. מדור שכל כולו היה, זאת אומרת, טרום המדינה ואחרי המדינה, שהיו אידיאליסטים וראו את טובת הכלל לנגד עיניהם, לאט לאט עברנו לטובת הפרט. לטובת הפרט. זה מזכיר את התנועה הקיבוצית שאני בא ממנה. בהתחלה היה מה שנקרא קומונה. מה זה קומונה? אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. והכלל זה היה הדבר החשוב ביותר. זה אנשים אידיאליסטים. ככה זה חתחילה צריך להיות. אדם צריך לתרום, לתת, ללכת בדרך השם, שהוא רק טוב השם לכל, ורח אמר הכל מעשה וכל. לאט לאט, הם עברו התנועה הקיבוצית, אבל לא רק התנועה הקיבוצית. במקום להכללה, לטובת הכלל, הפרטה קוראים לזה. הפרטה. מה זה הפרטה? המילה הפרטה זה פרטיות. כן? כל אחד דואג למי? דואג לעצמו. ככה גם בדור שלנו, באיזה מידה. הקמנו מדינה לתפארת, אבל נהפכנו יותר חומרניים. במילא כשהאדם הוא יותר חומרני, למי הוא דואג? למי הוא דואג? לעצמו, דואג לעצמו. זה נכון. זה נקרא צדיק. גם בעבודת השם זה ככה. אדם שרוצה להתקרב לאלוקים, מישהו מעוניין להתקרב לאלוקים, יעשה רצון השם. ויזכה להיות מאושר ויהיה טוב וכל הדברים האלה. ככה חז"ל מבטיחים לנו, התורה מבטיחה לנו לעשות את הטוב והישר. לפני אלוקים ואדם. בסדר גמור. אבל יש מדרגה שהיא מעל זה. זה נקרא מדרגת חסיד. חסיד זה אדם כללי, שכל מעיינו וכל רצונו שלכולם יהיה טוב. ועד כדי כך החסיד, שהוא מוכן לסבול שלאחרים יהיה טוב. כמו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה מוכן לקחת על עצמו את כל מידת הדין, שהיא לא תחול על אחרים חס ושלום, כמו שהגמרא אומרת הדבר. מישהו מעוניין להיות כאן חסיד? ברצינות. תלמד מסילת ישרים, תקיים אותם. אבל זה לימוד להרבה זמן, זה לא קורס מזורז. בכל זאת, אני ראיתי בספרים שאפשר ללמוד גם על החסידות, למרות שזו מדרגה גבוהה מאוד. ובחסידות שם הוא אומר שיש כל חסיד בחלקי, בענייני החסידות, הוא אומר שצריכים, החסיד יש לו לבחון את עצמו בשלושה דברים. קודם כל לעשות נחת לקדוש ברוך הוא. כל דבר, האם זה רצון הבורא או לא רצון הבורא. ואת שלושה דברים, לא רק חסיד, כל אחד מאיתנו, צריך לבחון את עצמו בדברים האלה. מה אתה עושה? איך אתה עושה? למה אתה עושה? אני חוזר. מה אתה עושה? איך אתה עושה את מה שאתה עושה? ולמה אתה עושה? מה הכוונה שלך מה שאתה עושה? החסיד, קודם כל, כל מה שהוא עושה, הוא בוחן. המעשה הזה שאני עושה, הוא טוב או לא טוב? אם הוא טוב, אני עושה אותו. אם הוא לא טוב, אני לא עושה אותו. זה דבר ראשון. מה אני עושה? זה יכול להיות במעשה, בדיבור ומחשבה, בכל דבר. וכל דבר שואף שכל פועלו יהיה רק דברים טובים, דברים טובים. הדבר השני, שאלה לא רק מה אתה עושה, שאלה איך אתה עושה את מה שאתה עושה. לדוגמה אני אתן. אדם נותן צדקה. זה מעשה טוב, מה אתם אומרים? טוב. אבל לפעמים אתה נותן צדקה, אתה עושה פרצוף חמוץ כזה לאיזה קפצן שמבקש ממך את הכסף, שאתה לא עושה את זה בהתלהבות, באהבה, בשמחה. אתה עושה את זה כמסכן, בעל כוחך כאילו. יצא לך פעם דבר כזה? אז זה נקרא איך, איכות. לא רק מה עושים, אלא באיך אתה עושה. אם אתה עושה את זה מתוך אהבה, בשמחה, בהתלהבות, זה בסדר גמור. ואם לא, אז צריך לתקן את הדבר הזה. כל דבר. או ניקחת במשפחה, לדוגמה. אני מניח שאתה אוהב את אשתך, נכון? אהבה גדולה. אני רוצה לבוא אליכם הביתה לצלם, לראות אם זה באמת ככה או לא. מותר לי? אני שאלתי אשתך. אם היא אומרת לך, למשל, אחרי שאתה בא עייף, אני יודע שאתה עובד קשה מאוד בחקלאות, אם אתה בא עייף מאוד הביתה, ואשתך אומרת לך, תדמה, למרות שאתה עייף, תרחוץ את הכלים, שהיא אכלה בן דרך אגב, וגם תעשה שפונדה, וגם תשכיב את הילדים, וגם וגם וגם. שאלה איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? אם אתה עושה בהתלהבות, באהבה, בריצה, כל זה, סימן שמה אתה? חסיד, אתה אוהב אותה? כאן להבדיל, זה עבודת האלוקים, אבל אתה אוהב אותה. אבל אם אתה, איך אומרים, הוציא לה את הנשמה, אז סימן שזה נקרא איך אתה עושה. או איך אומרים בצבא, המפקד, כשהמפקד אומר משהו, יש שני סוגי חיילים. יש חייל שאיך אומרים, מורה לצבא, אוהב את הצבא, רק הוא אומר לו משהו, מיד רץ, קופץ, מדלג, עושה בשמחה. ויש חייל שהמפקד אומר לעשות משהו, הוא אומר, כן המפקד, אני רוצה, אני לא יכול, יש לו אלף תירוצים, למה הוא לא יעשה את הדבר הזה? לכן זה לא מספיק מה אתה עושה, שאלה גם איך אתה עושה את מה שאתה עושה. הדבר השלישי, כמו שאמרנו, זה למה אתה עושה. מה הכוונה שלך כשאתה עושה דברים? אז אומר בעל מסילת ישרים, שהחסיד עושה רק לדבר אחד, שיתגדל כבוד השם בעולם. יתקדש שם השם בעולם, כבוד השם. זה עומד לנגד עיניו. האם מהמעשים שלי כבוד השם יגדל בעולם? גילוי השם יגדל בעולם? האם אני אשמש דוגמה אישית לכולם? לא, לא העניין הפרטי שלו, אבל העניין הכללי, שאור השם יתגלה בעולם, זה כוונה של החסיד. עכשיו ברשותכם אני אקרא כאן מה כותב מסילת ישרים על החסיד. לגבי צער הזולת, צער של עם ישראל. כבוד השם, זה צריך לדעת, באופן כללי מתגלה על ידי עם ישראל. תשאלו אותי למה? 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 למה כבוד השם מתגלה על ידי עם ישראל? תחשבו רגע. או יפה מאוד. הייתי אומר לך ככה. אשר בחר בנו מכל העמים. לגלות את כבודו. נכון שכבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עולם, מלא כל הארץ כבודו. בכל מקום, ולית אתר פנוי ממנו, מכבוד השם, ודאי וודאי. כל מה שקיים בעולם, אין עוד מלבדו, הכל זה רצון השם. גילוי כבוד השם, תלוי בנו. בנו כפרט, כל אחד מאיתנו, אם הוא ישמש דוגמה אישית, ודרכו מתגלה כבוד השם. אבל בנו, קודם כל, ככלל, ככלל האומה. כלל האומה. חז"ל אומרים, הנביא יחזקאל אומר, אם ישראל בגולה, אין לך חילול השם יותר גדול מזה. מדוע? כי עם ישראל בגולה הוא מושפל. אנחנו כבר, יש לנו מדינה, אבל לפני דור בסך הכל הייתה השואה. איזה חילול השם גדול, מה עשו מאיתנו? סבון עשו מאיתנו. זה חילול השם גדול מאוד. והנה, באנו לארץ ישראל, קרן ישראל עולה, כבוד השם הולך ומתגדל. היום כבר היחס של אומות העולם לעם ישראל הוא השתנה. בזמן השואה לא רצו להסתכל עלינו. אני לא מדבר על הנאצים, יימח שמם וזכרם. אפילו יהודים שברחו מהשואה לא רצו לקבל אותם במדינות שהם, כל אחד עם התירוצים שלו. גם נורא והיום. גם באו לארץ את העולים החדשים שעלו בספינות, החזירו אותם בחזרה. היינו מושפלים עד עפר. הקמנו מדינה, והנה כבוד השם הולך וגדל. כבוד השם כאומה, וכל אחד מאיתנו כבודו הולך וגדל. אבל אויבינו רוצים להשפיל אותנו. אויבינו רוצים להוריד את כבוד ישראל. על זה אומר כאן הבעל מסילת ישרים, וזה נוגע לטבח שנעשה על ידי הרוצחים, ימח שמם וזכרם של כל אלה שרוצים להתנקל לעם ישראל בשכונת ארנוף בבית הכנסת ובכלל. אני ברשותכם קורא כאן מה שכותב הרמח"ל בעניין של כבוד השם. אומר ככה, אדם שהוא באמת הולך בדרך השם, לפחות הוא אומר, הוא ישתדל מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל, כבודו של הבורא. והתהווה שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן, שיגדילו כבוד השם בעולם. עכשיו הוא אומר, ויצטער, ויתענך, ואני רוצה להגיד, ויבכה, על מה, זה התוספת שלי, על מה שממעטים שאר בני האדם, וכל שכן מה שממעט הוא בעצמו, בשוגג או באונס או בחולשת הטבע, אשר קשה לו להישמר מן החטאים בכל עת. כמו שנאמר, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ודבר זה בירו בתנא דבי אליהו, במדרש, כן, הידוע. ואמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא. מתענח, מצטער על כבודו של הקדוש ברוך הוא. מתי כבודו של הקדוש ברוך הוא צריך להתענח עליו? כשעם ישראל מושפל, כשעם ישראל בגלות. ועל כבודם של ישראל, אומר כאן הרמח"ל, ועתליה, כל ימיו. אני נזכר כרגע בתפילות של תשעה באב, שהוא בישיבה עם הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. איזה בכי, איזה צער, איזה כאב, אי אפשר לעמוד במחיצתו, מרוב גניחות, מרוב צער, בתשעה באב, על החורבן, חורבן בית המקדש, ועל מצבו של עם ישראל, שכל כך הרבה יהודים עדיין, לצערנו הרב, קיימים בגלות. הוא מתווה ומצר לכבוד ירושלים, ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות. הרמח"ל הוא ציוני, רואה. כינוס גלויות, קיבוץ גלויות, ברוך השם. ככה כותב הרמח"ל. אדם שהוא חסיד, הוא רגיש. הוא רגיש לזולת. רגיש לכבודם של עם ישראל וכל אחד מישראל. ולכן, אם מה שאויבינו, שונאינו, עשו לנו השבוע, והם עשו בעבר לצערנו, אני מקווה שלא יעשו בעתיד, זה צער גדול, צער השכינה הדבר הזה, זה לא עניין פרטי. זה לא כמו שהאדם לפעמים שומע איזה דבר מסוג זה, הוא מסתכל בעיתון ושואל, מי הנפגעים, משהו כזה, זה לא משפחה, זה לא חבר, זה טוב, עבר לסדר היום. זה לא ככה. סימן שעדיין הוא לא חסיד. אדם צריך להיות מחובר על כולם, כל היהודים, גם שאתה מכיר אותם, גם שאתה לא מכיר אותם. ולהצטער בזה צער גדול. אנחנו אומרים בווידוי, ושאומרים בווידוי כל יום בתפילה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, בלשון רבים. וצריך להגיד את זה באמת עם כל הלב. אבל למה לא נאמר בלשון יחיד? אשמתי, בגדתי, גזלתי, למה זה לא כתוב? סליחה? אבל למה זה בלשון רבים? חז"ל לא סתם קבעו את זה. לא, יותר מזה. כשאתה אומר את המילה גזלנו, אז אתה מיד חושב על החבר, הבחור הזה שהוא גזל ומעד ויושב בצוהר וכל הדברים האלה, נכון? באופן טבעי. אבל אם תדייק בלשון של חז"ל, אם הוא גזל, אתה גזלת. סליחה, אל תיקח את זה ללב. מצד האמת, אנחנו עם אחד, גוף אחד, לב אחד, כמו מעמד הר סיני, זה ממשיך. זה כמו במשפחה, אם חס ושלום אחד הילדים לא בסדר, בהתנהגות מוסרית כזאת או אחרת, אתה מרגיש שזה אתה, זה לא הוא. אבל כולנו אחים, כולנו משפחה אחת, כולם ישראל. זה מה שאומר כאן הרמח"ל. אנחנו צריכים להצטער בצער הכלל, זה לא שלהם, זה שלנו. אם היה רצח נורא כזה, מה שהיה, זה לא שלהם, משפחה שלהם, חברים, זה אנחנו, זה כל אחד מאיתנו צריך להרגיש את הדבר הזה. ככה צריך להתייחס אל המעשה הנורא הזה. אני רוצה לומר כאן עוד דבר בעניין זה לגבי הרגישות. כן. ואדם צריך לבחון את עצמו אם הוא כן רגיש לזולת או לא רגיש לזולת. לא רק בחוג המשפחה או בחברה, אלא מבחן לאומית. אם יש איזה אירועים כאלה, אם באמת זה נוגע לליבו, סימן טוב. אם זה לא נוגע לליבו, סימן שהוא צריך לעשות תשובה, לתקן את מידותיו. בעיקר כמו שאמרתי, מידת הגאווה ומידת הכעס, כל המידות הקשורות לדבר הזה. אבל אני רוצה עוד דבר. אמרתי את זה בשיעור הקודם, חתני ניגש אליי והשבוע, אחד הערבים התארח אצלנו, אז הוא אמר לי, איך להתמודד עם דבר כזה? איך להתמודד עם טרגדיה כזאת, עם דבר נורא כזה? הוא מחנך, עוסק בחינוך, גם צריך להסביר, קודם כל לעצמו, גם לילדים, איך להסביר את הדבר. אמרתי לו, תראה, כל דבר שיש, צריך לדעת להסתכל על זה בפרספקטיבה נכונה. אם אתה מסתכל על דברים בפרספקטיבה נכונה, אתה יכול להקל כל דבר. גם באופן אישי, גם באופן לאומי, ציבורי ועולמי גם. מה זאת אומרת פרספקטיבה? צריך להבין מה זה פרספקטיבה. ניקח דוגמה אומנות. אם אתה רואה תמונה, בשביל לראות את התמונה, את ההרמוניה, את הטוב, את היופי שבתמונה, אתה חייב להתרחק קצת מהתמונה. לראות אותה בפרספקטיבה זה נקרא. דהיינו, אתה עומד במרחק, במוזיאונים, אם תשימו לב, יש חבל שמרחיק את הצופים מהתמונות. החבל הזה זה לא רק לשמור על התמונה שלא ייגעו בה ולא יקלקלו אותה, אלא החבל הזה בא לשים את הצופה בפרספקטיבה הנכונה שיראה את התמונה. כי אם הוא עומד קרוב מדי לתמונה, הוא רואה רק צללים הוא רואה תוהו ובוהו, שום דבר לא מתחבר, זה נקרא אלמא דפירודה. שום דבר לא מתחבר. אם הוא עומד רחוק מדי מהתמונה, אז הכל מטושטש, הוא לא רואה שום דבר. הוא צריך למצוא את הפרספקטיבה הנכונה בשביל ליהנות מהתמונה. זה משל כמובן. ככה גם החיים שלנו. צריך לדעת להסתכל על החיים בפרספקטיבה נכונה. אם אתה מסתכל על איזה אירוע, פרטי או כללי, זה לא משנה. רק על העכשיו, על הרגע, אין לך פרספקטיבה. אתה מסכן ואומלל, אתה מדוכא. אין לך כוח להרים את עצמך. העכשוויות הזאת היא לא היא שקר. אנחנו באים מאיזה מקום, הולכים לאיזה מקום. העכשוויות זה רק רגע חולף במהלך ארוך מאוד. כמה שהאדם יש לו פרספקטיבה יותר רחבה, יותר קל לו להתמודד עם קשיים. גם בחיים. נולד לך תינוק, נכון? יש לך פרספקטיבה על התינוק? אני בטוח שכן. למה? אני בטוח שמהתינוק הזה יצא צדיק גדול. נותן לך כוחות לקום בלילה, לעזור לאשתך, נכון? אם היית מסתכל רק על הרגע, על עכשיו, אז אמר, לא היה לך כוחות להתאפל ל-24 שעות סביב התינוק. זה לא דבר, לא דבר פשוט. אבל המחשבה על העתיד של התינוק הזה נותן לך כוחות להשקיע בו ולהשקיע בו כמה שאתה יכול. אבל יותר מזה, עם ישראל צריך לדעת, הוא עם עתיק מאוד, 3,000 שנה. כל מה שעברנו בהיסטוריה, עברנו דברים נוראים, עם. מראשית היותנו עם, שיצאנו ממצרים, שהתנפלו עלינו העמלקים, ועד היום אפשר להגיד, אנחנו כל הזמן עוברים קשיים. מה נותן כוח לעם היהודי להתמודד עם כל הקשיים האלה, עם כל הצרות האלה? הראייה הרחבה, להסתכל מראשית ועד אחרי. האמונה שכל המהלך הזה, הכל לטובה. הכל לטובה. כל דוד רחמנה לטב אבי. גם ברמה האישית וגם ברמה ההיסטורית צריך להבין. כמו שאמר לי, מי אמר לי היום? אחד הרבנים כאן נוסע לחוץ לארץ, לשליחות, באיזושהי שליחות. אז אמרתי, זה ירידה לצורך עלייה. הוא אמר, נכון, אתה צודק. סתם לרדת לחוץ לארץ, זה רק ירידה. אבל אמרתי, זה לצורך עלייה, תרתי משמע, להביא עולים חדשים. אז פתאום יש לך ראייה פרספקטיבית. הירידה זה לא סוף פסוק. נעבור לאירוע הנורא שהיה שבוע. זה נורא והיום, וצער וכאב גדול. אבל עם ישראל חי, צריך לדעת. נצח ישראל לא ישקר. פרשת השבוע אנחנו לומדים על עשיו. המעשה שהיה כאן זה מעשה עשיו. מה עשיו רוצה בסך הכל? להרוג. כמו שנאמר בפרשה, שרבקה קלטה את עשיו, שהוא רוצה להרוג את יעקב. המעשה הזה, המחשבות האלה, לצערנו הרב, עדיין קיימות בעולם. אבל אני אשאל אתכם, האם יעקב חי, ישראל חי, למרות כל הניסיונות של העשבים למיניהם, שעושים לאורך כל הדורות להשמיד אותנו, להתנקל לנו, למרות הכל, עם ישראל חי. כן, איך אתם יודעים? אנחנו פה. ויעקב לא מת. ואנחנו בני יעקב, אנחנו יעקב. תיתן אמת ליעקב. ככה צריך להסתכל, פרספקטיבה, בגדול. אבל לא להסתכל רק על הרגע, על העכשוויות. והנה אמרו לי שבמחרת בבוקר, כבר היום, אתמול, התפללו שם, באו להתפלל, יהודים לא מפסיקים. את עבודת השם אי אפשר להפסיק. אשרינו מה טוב חלקנו שיש לנו עם כזה, עם של בעלי אמונה, שלמרות כל הניסיונות, למרות הכל, אנחנו ממשיכים בדרכנו לגאולה השלמה, לישועה השלמה, שתבוא במהרה בימינו, אמן.